אנחנו נמשיך פרק י"ח, סיימנו בפסוק י"ב ואנחנו נתחיל היום בעזרת השם פסוק י"ג. פרק שדוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא באופן אישי, או כמו שגם הזכרנו אתמול בשיעור הקודם, שזה הודיה כללית של עם ישראל כשהם באים לגאולה, מודים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם. אומר פסוק י"ג, דחו דחיתני לנפול ואדוני עזרני. פה יש פנייה לאותו אויב, אותו מי שרצה להפיל אותו. אז הוא אומר, אתה דחית אותי, אתה ניסית להפיל אותי, ניסית להערע לי, אבל זה לא עזר לך, כי הקדוש ברוך הוא עזר לי, ולא הצליח המזימה של האויב להפיל אותו. פסוק י"ד, עוזי וזמרה תהיה, ויהי לי לישועה. עוזי זה הכוח שלי, החוזק שלי. מי הוא החוזק שלי? זה הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא מביא לי ישועה. וזה גם הסיבה שאני מזמר לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה כאן, החוזק והזמרה להשם, כי ממנו באה ישועה. פסוק ט"ו, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים. ימין אדוני עושה חיל. זה דיבור על עתיד לבוא, שבאוהלי צדיקים יהיה כל הזמן כל רינה. מדוע יהיה כל רינה? מכיוון שיש להם ישועה, הקדוש ברוך הוא מושיע אותם כל הזמן. מימין השם, ימין השם זה הכינוי ליד השם, חסד השם, היא עושה חי, היא עושה להם כל הזמן הצלחה וישועה לאותם צדיקים. אז כאן יש תיאור מעניין ומחזק עם הימין השם, מה היא עושה. אומר פסוק ט"ז, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. הכוונה היא כזו, כמו שרש"י מביא, שרואים שמה שהקדוש ברוך הוא ברא בימינו, יש לו קיום נצחי. מה הוא ברא בימינו? אז יש את הפסוק שאומר ככה, אף ידי יזדה הארץ וימיני טיפחה שמיים. הנה הפסוק אומר ששמיים נבראו בימיני לעומת הארץ שזה נברא בשמאל. ולכן רואים שהארץ יש לו הפסדיות כל הזמן. לעומת זאת השמיים, גרמי השמיים, הם קיימים כל הזמן, זה אותו שמש, אותו ירח. זאת אומרת, מה שנברא בימין יש לו נצחיות ועמידות. אז באים ואומרים שאותה ימין, השם שהיא רוממה, אותה ימין האלוקי שהיא רוממה, היא חזקה, היא עוצמתית, היא מביאה עוצמה וגדלות לנבראים שנבראו בימין, אז היא אותה ימין שעושה חי, היא אותה ימין שנותנת את הכוח והחיים לצדיקים, וזה הסיבה שלעתיד לבוא, תחיית המתים, יהיה לה צדיקים ויהיה להם חיים נצחיים, כיוון שמקבלים את הכוח מימין. וימין זה כוח שנותן נצחיות, וזה ההמשך מיד. פסוק י"ז, לא אמות כי יחיה, ואספר מעשיה. זאת אומרת, זה הולך על כלל ישראל, שיקומו לתחיית עולמים, תחיית המתים לתחיית עולמים, ואז כל הזמן נספר ונעלל את הקדוש ברוך הוא. כל זה כתוצאה מכך שיש את הימין השם שהיא נותנת את הכוח הכללי. גם אם נאמר שהפסוק הזה, כמו שגם בפסוקים קודמים, זה בהודיה אישית של דוד המלך, אז גם פה הוא אומר, לא כמו שהרשעים חשבו להציק לי ולהמית אותי, אז לא אמות. אז הם לא הצליחו. ברוך השם הוא חי, הוא יכול לספר את מעשי השם. פסוק י"ח, יסור ישרני יה, ולמוות לא נתנני. הכוונה היא, גם אם זה מדובר על הכלל וגם אם על הפרט. שגם זה הכלל, זה דוד המלך באופן אישי, וגם אם זה עם ישראל בכללות בזמן הגלות, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה להמית אותנו, למוות לא נתנני, אבל בכל זאת היה סבל ואיסורים, אז כל זה היה רק כדי לכפר את עוונותיו של אדם, אבל לא באמת בגלל שחלילה הוא רצה למוות להוביל את האדם. לכן עכשיו, אחרי שהוא עזב את המצב הזה, אז הוא נקי מחטאים, נקי מדברים שבגללם היו האיסורים, ועכשיו הוא יכול לחיות ולספר מעשי כך. פסוק י"ט, פיתחו לי שערי צדק, אבוב ום אודיה. יש לפסוק הזה כמה משמעויות. משמעות הפשוטה, זה מתייחס לשערי המקדש. דוד המלך אומר, תפתחו לי את שערי המקדש, אני אבוא, ואני שם יודע לקדוש ברוך הוא, יביא קורבן תודה וכדומה. יש לזה גם, כמו שמפרשים אחרים אומרים, שזה בעצם פסוק שהוא משל. כאן עוד גם הפסוק הבא. שערים, שער פתיחה זה לאו דווקא שער פיזי. דהיינו, דוד המלך פונה ואומר, בואו אתם החכמים, תפתחו לי פתח, תנו לי סיוע, תנו לי מילים ואותיות שיהיה לי איך להודות לקדוש ברוך הוא שהציל אותי. אז פתחו לי ואז אבוא בם, אני אכנס בפתח שאתם תתנו לי, תנו לי את הכיוון ובזה אני יודע לקדוש ברוך הוא. שזה מובן יותר פנימי, זה בכלל הולך על השערים שיש בנפש האדם. יש כידוע שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחירים, החותם ופה, שזה שבעה שערים שיש בראש של האדם. כשאדם משתמש איתם בצורה נכונה, אז הם שערי צדק, הם משתמשים בצורה נכונה, אז בהם קדושה. אז פיתחו לי שערי צדק, עבור בא מודקה, יהודים מודל הקדוש ברוך הוא, שהשערים שלו, שהכוחות שלו, משתמשים בהם בצורה טובה, בצורה נכונה. פסוק חף, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. אז אני צריך לפסוק הקודם, אפשר לבאר את זה בכל שלושת האופנים. או שזה הולך כאמור בפשט לשערי המקדש, אז שערי המקדש זה שער להשם, זה שער שבו נמצאת השכינה, והצדיקים יבואו בו להודות להשם. או שאם זה הולך כדרך משל על שער ופתיחה ואותיות של הודיה ושבח, אז הוא אומר, השבח זה דבר שהוא רק לקדוש ברוך הוא, זה השער להשם, שמה נוצר בעולם היכולת לשבח בשביל הקדוש ברוך הוא, אז צדיקים השתמשו בדרך הזו, ואכן ידעו להשם. אפשר לומר שאם זה הולך על השבעה שערים, באדם שאם הוא משתמש בהם נכון אז זה שערי צדק, בעצם יש לו עירת שמיים, אז זה השער להשם, השער לעבודת השם זה עירת שמיים, אז שיש לו עירת שמיים הצדיקים יבואו בו ובזה יכול להיכנס ולפעול את מה שצריך. פסוק חף א', עודך כי עניתני ותהי לי לישוע. כל הפשטנים מסברים עניתני פה זה מלשון ענית לי, דהיינו כשהייתי במיצר כמו שאמרנו לפני כן, אז קראתי לך ואתה ענית לי, ואני מודה לך על זה שאתה ענית לי שהייתי במיצר, ונתת לי ישוע, נתת לי עזרה. יש בזה אבל גם מובן, עניתני מלשון עינוי, שזה לא הפשט, אלא זה רבי יצחק מברדיצ'ה אומר, שכשאדם יש לו בתחילה קצת קשיים, קצת עינויים, ואחר כך פתאום נפתח לו הטוב, עודך אני מודה לך למה, כי אז זה נותן לי הכרה שהטוב זה לא מובן מאליו, אלא הטוב זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שעשה טוב. לכן, בתחילת הדרך, זה לא תמיד ככה, כדי שתוכל להודות שבתהי לי לישוע, כשהישוע בא, אחרת אדם יכול לחשוב, ככה זה צריך להיות, אין בכלל אופציה אחרת. פסוק חבט, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. כל הפסוקים מכאן עד הסוף, יש שני אופנים איך לבאר אותם, האם זה אמירה אישית על דוד המלך, או שזה אמירה כללית לעם ישראל. לפרש זה קודם כל עכשיו, הכל הולך לעם ישראל, רק נראה, איך זה קשור לדוד המלך. הולך לעם ישראל באופן כללי, עם ישראל נקראים אבן. כמו שיש פסוק, משם רואה אבן ישראל. עם ישראל שנקראים אבן, מלכי אומות העולם נקראים בונים. למה? כי הם יש להם חוקים ומשפטים, שדרכם הם רוצים להניג את האנשים שמתחת הממשלה שלהם, אז הם נקראים בונים, הם מנהיגים את העולם. הבונים הללו, את האבן, את עם ישראל הם עשו, אמרו, עם ישראל הם מיותרים, לא צריך אותם. זה היה המצב בגלות, שאנחנו היינו דחויים וסחופים וכולי. על זה הפסוק מסיים ואומר, אבל הייתה לראש פינה. בסוף, האבן הזו הפכה להיות האבן הכי יפה. כמו שבבניין, שבונים בית, אז שרוצים לשים את האבן היפה, שמים אותה בפינה, שיראו אותה משני הצדדים. היא תייפה את המקום. כל צד שתסתכל, תראה את היופי של האבן הזו. אז זה משל שאומר, עם ישראל, אותה אבן, שהבונים מעשו בה ואמרו בכלל הם מיותרים, היא הפכה להיות לראש פינה, הפכה להיות לאבן שהיא מתחזקת את כל היופי של כל הבניין של כל העולם כולו. פסוק חף ג', מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. היינו, הישועה הזו שהקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל, היא כל כך ניסית ופילית, שלא יהיה בכלל ויכוח, כולם ידעו וישבחו ויגידו, הכל בא מעת השם, אין ישועה טבעית כאן. רבי מציין עוד היה הזו יהודי, עוד מודה לקדוש ברוך הוא בזמן הגלות. עוד לפני שהוא רואה את הנפלאות, הוא כבר מודה על הנפלאות שיהיו. רבי דיבר על כך בשנת תשנ"ב, הוא ציין שהמילים נפלט בעינינו, זה ראשי תיבות נ"ב. הוא אמר, עוד בזמן הגלות, כבר יהודי אומר, אם נפלט בעינינו, זה אנחנו מודים על הנפלאות שיבואו בזמן הגאולה. פסוק כ"ד, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. היום הזה של הגאולה, זה יום שבא רק מעת השם, וכל העולם, גם הגויים, כולם שמחים בו, כי הם מבינים שזה כבר גאולה נצחית. יהיה טוב לכולם מכאן ולאבא, אבל זה הם מודים לו. יש מדרש מעניין ששואל, נגיד לה ונצמחה בו, במי? הרי כתוב, זה היום עשה השם. אז אנחנו מזכירים כמה פסוק, גם את היום וגם את הקדוש ברוך הוא. אז נגיד לה ונצמחה בו ביום, או נגיד לה ונצמחה בו בהשם. אומר המדרש, מי שנתן תשובה לשאלה הזו, זה שלמה המלך. שלמה המלך בשיר השירים, אומר, נגיד לה ונצמחה בך. יש לשון ארוכה במדרש, בך, בך בעצמותך, בך בירתך וכו'. נקודת העניין בקיצור, מה מונח כאן, מה הכוונה, מה ההתלבטות בין להודות ולשמוח ביום או בקדוש ברוך הוא. חושב שיום, כשיש נס ביום מסוים, זה מראה שהיום הוא יום מיוחד. הרי מגלגלים זכות ליום זכאי. אז אם קרה נס ביום הזה, סימן שהיום הזה עצמו הוא יום זכאי. כשקרה לו הנס, הוא עוד יותר זה זכאי. וכל זכאות שיש ביום, יום זה אחד מגדרי העולם, זמן ומקום. אז זה מראה על הקדושה האלוקית שחדרה בעולם. אז האם אנחנו צריכים להודות לחיות האלוקית המצומצמת שהיא מהירה בעולם ומראה את הקדושה שיש בכל פרט בעולם ובזה אנחנו צריכים לשמוח? או צריך לשמוח בהוויה, באלוקות שלמעלה מהעולם. לא קשור בכלל, זה נכון שהעולם נהיה מואר ומרומם, אבל אנחנו צריכים לשמוח בו. בא שלמה המלך ואומר, אין סתירה, זה שניהם. איך זה בשניהם? כי נגיד לה ונשמחה הבך, לעצמותו ידבר, ומצד עצמותו, הוא מחבר גם את האלוקות שלמעלה מהעולם, בתוך גדרי העולם, ואתה לא רואה בכלל סתירה ביניהם, עד רבה, הם משתבים יחד, וזה הנגיד לה ונשמחה, גם בזה וגם בזה. פסוק חפי, אנא אדוני אושי אנא, אנא אדוני אצליח אנא. יש כאן בקשה, שיודעים מבקש מהקדוש ברוך הוא, אנא, בבקשה, נא, עכשיו, עם ישראל מבקש, הקדוש ברוך הוא ישיע ויצליח עכשיו לכל מי שראוי. פסוק חבב, ברוך הבא בשם אדוני, ברחנוכם בית אדוני. היינו, יש כאן ברכה למי שבא לבית השם, מי שבא לבית המקדש, הזכרנו את זה כבר קודם, שישר להשם. ברוך לכל מי שבא לפה, אומרים את זה גם לאלה שמביאים את הביקורים לירושלים, ברוך הבא לכל מי שבא לבית המקדש עם הביקורים, והברכה היא מבית השם שהוא שוכן פה בבית המקדש. יש כאן דיוק מעניין שיש כאן, מתחילים בלשון יחיד, ברוך הבא, שמים בלשון רבים, ברכנוכם. אתה מדבר ליחיד אבל אתה מדבר לרבים. אז אומרים שהדגש כאן, שמדברים ליחיד בכלל הרבים. שהיחיד לא יחשוב שבגלל שהוא ברבים, אז הוא המציאות שלו נאבדת, הוא לא חשוב. העיקר זה הכלל. אומרים לא, גם כשיש כלל גדול, לכל יחיד יש את הייחודיות שלו ואת המעלה שלו. אז בתוך אותו לשון שמברכים את הכלל ככלל, ברכנוכם, אבל צריך לזכור שיש את הברוך הבא באופן אישי, כל אחד יש לו את המעלה שלו ואת היסודיות שלו, שהוא צריך לבטא ולהביע. פסוק חבזיין, אל אדוני ויאר לנו, ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. הקדוש ברוך הוא החזק, הוא האמיץ, הוא מאיר לנו, חשקת הגלות, וזה אומרים, תתכנו לו להקריב את הקורבנות. חג זה כינוי לקורבן. כיוון שרוב הקורבנות הם מביאים בחגים, לכן הקורבן קיבל כינוי חג. תקחו את הקורבנות, תקשרו אותם, דיינו תכינו אותם, באבותים, בחבלים, תקשרו אותם, כי אוטוטו נגיע לבית המקדש ונשחוט את הבהמה, ועיקר הפעולה זריקת הדם על המזבח, אז עד שנגיע לקורבנות המזבח, תשמרו על הבהמה, כדי שנהיה מוכנים להקריב את הקורבן לפני הקדוש ברוך הוא. תוכן העניין פה של הישרו חג, זה בעצם לקחת את ענייני העולם ולחבר אותם לאלוקות, לקדושה. לכן במילים ישרו חג יש כמה וכמה פירושים, בנוסף לפירוש הפשוט, לקשור את הבהמה ולהביא אותה, הבהמה זה גשמי, להביא אותה לבית המקדש. יש הרי גם שחזן אומרים שזה הולך על ישרו חג, שאנחנו רגילים לקרוא ליום הראשון שאחרי החג. מה זה ישרו חג? זה יום שהוא בעצם כבר אחרי החג, אומרים תקשור אותו לחג, יש מצווה גם לאכול בו יותר ולשתות בו יותר, כדי שיהיה חיבור לחג, זה אותו רעיון, תיקח את הגשמיות של העולם, אתה עכשיו מחג, תחבר את הקדושה לגשמיות של העולם, זה היסרו חג באבותים, זה בעצם תוכן העניין. פסוק חפת, אלי אתה ועודקה, אלוהי הרוממך, עם ישראל אומרים, למרות שכל העולם מודה לקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה, וכולם רואים שצריך לשמוח, אבל אתה כלי, אתה שלי, היינו, אתה, אני צריך להודות לך, אנחנו צריכים להודות לך יותר מכולם, כי אתה אלוקים שלנו, שהוצאת אותנו מהגלות, והוצאת אותנו מהחושך, הצלת אותנו משפט של האומות, אז במילא רוממך, אנחנו מרוממים אותך, משבחים אותך איתו מכולם, ואז מסיימים את המזמור באותו פסוק שאיתו פתחנו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, שזה הסיום, אותו דבר, שצריכים כולם ביחד לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על הטוב ועל החסד. כל רצף הפסוקים, מפסוק חף א', מיודך כי הניתני, עד הסוף, אומרים חז"ל, אומרים בגמרא, שכל זה גם הולך כתפילות אישיות שקשורות ספציפית לדוד המלך. וכל פסוק מי אמר אותו. אז ככה, אותך השם כי ענפת, אותך השם כי הניתני, אומר דוד המלך על עצמו. מודה לך שהוצאת אותי ממצב שרצפו אותי ובסוף נהייתי למלך. פסוק חף ב' אומר אבא של דוד המלך, ישי. אומר, אבן מעשו הבנים, כולם מעשו בדוד המלך, לא חשבו שהוא יהיה מלך, ובסוף הייתה לראש פינה. פסוק חף ג' מית השם הייתה זאת, זה אומרים האחים של דוד המלך. אומרים, לא אמנו, מי חשב שהקטן הזה יהיה מלך? אבל מית השם הייתה זאת, דווקא לקח אותו, זה ההודעה של האחים של דוד המלך. פסוק חף ד' זה אומר שמואל הנביא, שהוא זה שזכה למשוך את דוד, אז הוא אומר, זה היה מסע השם, נגיד אבל נשכה בו, זה אמירה של שמואל הנביא. פסוק חפי, מתחלק לשניים. אנא השם מושיע נא, זה אומרים האחים של דוד המלך, ואנא השם מצליח נא, זה אומר דוד המלך בעצמו. פסוק חבב, זה גם מתחלק לשניים. ברוך הבא בשם השם, אומר אבא של דוד, ישי, וברכנו לכם מבית השם, אומר שמואל הנביא לכל הנאספים שבאו ליום ההכתרה. פסוק חף זין, גם מתחלק לשניים. כל השם ויאר לנו, זה אומרים, כל העם, כל העומדים, יצרו חג באבותים על תקנות המזבח, זה אומר שמואל הנביא, כי הוא הזמין את כולם לזבח, להקריב קורבן באותו יום. פסוק חף חת, זה אומר דוד המלך, כי לי אתה ועודקה בלשון יחיד, הוא אומר על עצמו, שמודה לקדוש ברוך הוא, אז פסוק חף תת, זה פסוק שאומרים כולם ביחד, עדו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, זה רצף הפסוקים, שזה הולך גם על הכלל וגם על הפרט, כפי שראינו קודם.